טוב, אם אני זוכר טוב, אנחנו עדיין בתשובה האמונית, נכון? לא סיימנו אותה, נכון? אז עוד הפעם, סיימנו את התשובה הטבעית, הגופנית והנפשית. עכשיו אנחנו בתשובה האמונית. אחרי התשובה הטבעית, באה האמונית. היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה. חטאות היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה, הנביאים מלאים הם דברים נשגבים על דבר התשובה. בכלל, כל ערך התוכחה התורית בנוי הוא על התשובה האמונית. במעמקיה ישנם פרטים להן חקר, אשר אך כלליהם היסודיים דורשים הרחבה, דיבורים וביורים רבים. אז בפעם הקודמת כבר הרחבנו בעניין הזה של התשובה האמונית, שאם אנחנו עסוקים פה בשלושת מערכות, התשובה הטבעית, התשובה האמונית, התשובה השכלית, וראינו בתשובה הטבעית שזה איזושהי מציאות שהיא מתוך החיים של האדם. יש, והאדם בחייו שב בתשובה כתוצאה מהרגשה גופנית, כתוצאה מהרגשה נפשית, נטייה נפשית. והערנו לכאורה שהתשובה האמונית הכוונה מתוך המסורת. זאת אומרת, המסורת מדברת על תשובה. וזה לכאורה קצת חיצוני. זאת אומרת, אז המסורת מדברת, יישר כוח. אבל הערכנו שהמסורת זה לא חכם מדי להגיד שזה חיצוני לנו, היחס אל המסורת. היחס אל המסורת, מי ששם לב לטבע, רוח האדם, באשר הוא, ממילא לכל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו שייכות עמוקה, אפילו עמוקה יותר, מהמימד הטבעי של גוף ונפש, אל הרוח, אל הדת, אל סגנון החיים שמתאים את עצמו אל ה... אני אומר בגסות, אל האלוקים, אל המצווה מן השמיים, ויש בנפש האדם את הנטייה הזאת, ואי אפשר להתעלם ממנה, והיא מאוד עמוקה. היא באה אחרי התשובה הטבעית, והיא פנימית ממנה. אחרי התשובה הטבעית, באמונית, היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת. זו מציאות חיה, קיימת, ממקור המסורת והדת, שהמסורת והדת עוסקת הרבה בתשובה. התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה. חטאות היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה. היחס אל המסורת הוא יחס כזה שאחד המאפיינים המאוד מרכזיים בו, אולי אפשר להגיד ככה, מוטיב מרכזי בתורה, זה עניינה של התשובה. התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה, והחטאות בין של היחיד, בין של הציבור, יכולים להיות נמחים, יכולים להיות מתבטלים על ידי תשובה. ואנחנו כבני אדם, אנחנו קשורים לזה. ואם לא נאטום את השמיעה הפנימית אל היחס שלנו למסורת, אז לא רק צער גופני יביא אותנו לשוב בתשובה ביחס לכל מה שקשור למציאות הגופנית, ולא רק צער נפשי יביא אותנו לשוב בתשובה ביחס לכל מיני עניינים שהמצפון שלנו מתעורר עליהם, אלא גם קלקולים שלנו, קלקולים מעשיים עכשיו לאו דווקא ביחס למציאות גופנית תקינה, למציאות נפשית תקינה, אלא התנהלות מסוימת שהיא לא על פי התורה. קשר אותנטי עמוק למסורת, הוא יעורר בנו דחף לשוב בתשובה. יכול להיות לזה כל מיני סגנונות. זה יכול להיות שאתה תשמע יותר את הצד של העונש שמדברת עליו המסורת. יכול להיות שאתה תשמע לא את הצד של העונש שמדברת עליו המסורת, אלא את הרצון להיות שייך אל הטוב, אל האמת. אבל יש הצד השווה שבין שתי אלה, שיש בתוכנו איזושהי נטייה רוחנית, להיות שייך אל דבר המסורת, והמסורת מלאה מענייני התשובה. הנביאים מלאים הם דברים נשגבים על דבר התשובה. בכלל, כל ערך התוכחה התורית בנוי על התשובה האמונית. מה זה התוכחה שיש בתורה? התוכחה שיש בתורה זה נאמר בגלל שיש בנו את השייכות אל המימד של תשובה אמונית, אל מערכת התשובה האמונית, שאנחנו באמת צמאים לזה. אם לא קלקלנו את זה, גם את התשובה הגופנית אפשר לקלקל. בן אדם גם יכול להתנהל באורח החיים הגופני שלו בצורה אטומה לחלוטין מהקשבה למה שהגוף דורש. וזה שאתה אטום וממשיך לזלול סוכרים, אז זה לא אומר שהסוכרים לא פוגעים, כי כרגע לא אכפת לך מהסוכרים. אז זה אנחנו מכירים שאפשר להיות אטומים, ואנחנו קוראים לזה אטימות. אז אותו דבר גם ביחס למסורת. זה שאתה עכשיו אומר, תשמע, אין כלום, אני עושה מה שאני רוצה, והמסורת היא תישאר מה שתגיד מה שהיא רוצה לעצמה, זה בגלל האטימות שלך, לא בגלל חוסר הרלוונטיות שלה. וההוכחה, הנה, תראה, יכול להיות אטימות ביחס למשהו שאתה מסכים שהוא רלוונטי. במעמקיה ישנם פרטים לאין חקר, אשר אך כלליהם היסודיים דורשים הרחבת דיבורים ובאורים רבים. כלומר, לדבר על התשובה הזאת ואיך, כמו שניסיתי מקודם לומר, שיש כמה סגנונות של הקשבה למסורת, כמה הדגשות שונות בקשר למסורת והעניין של השייכות אליה, אז זה דורש הרחבה, ביאור רב, אבל זו הנקודה בתמצית. עכשיו אנחנו עוברים לנקודה הבאה, שאפשר לומר שאומנם היא רביעית במספר, אבל פה יש שינוי איכותי בין שלושת המדרגות הקודמות למדרגה הבאה. זה הערה אחת. הערה שנייה, ישנה טעות נפוצה ביחס לשורות הבאות. אז בואו נקרא אותה קודם כל, את השורות הבאות. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית, שכבר באה למדרגה העליונה, אשר לא רק צער גופני או נפשי ורוחני, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, אם מפחד עונש או רושם כל דבר חוק ומשפט הבא מעניין פנים הנפש, גורמים הם את התשובה. כי אם הכרה ברורה הבא מהשקפת העולם והחיים השלמה, אשר עלתה למעלתה אחרי אשר התפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו בה יפה את רישומיהם. תשובה זו, הכלולה מהקודמות, היא מלאה כבר עושר אין קץ, היא מהפכת את החטאים כולם לזכויות, מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים, ומכל ההשפלות עליות נהדרות. זאת היא התשובה שעיני כל אליה נשואות, ושהיא מוכרחת לבוא ושסופה לבוא. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית. כלומר, מי ששייך למימד העליון של תשובה שכלית, זה אחד כזה ששב בתשובה טבעית ושב בתשובה אמונית. זה לא מדרגה שהיא על יד שער התשובות. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאתה שב תשובה שכלית מבלי ששבת תשובה אמונית. זה לא קורה. זה לא שני שבילים ויבחר הבוחר. אלא רק אחרי שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית, שכבר באה למדרגה העליונה. והנה סיכום של הרב לכל השורות הקודמות, מה שקראנו בשלושת המדרגות הקודמות. אשר לא רק צער גופני, זה טבעית גופנית, או נפשי ורוחני, זה טבעית רוחנית, טבעית נפשית. ולא רק השפעת המסורת והקבלה, אם מפחד עונש או רושם קוד וחוק ומשפט הבא מהן אל פנים הנפש, לא רק זה, אבל גם זה. לא רק הם גורמים את התשובה, כי אם הכרה ברורה באה מהשקפת העולם והחיים השלמה. אשר עלתה למעלתה אחרי שהתפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו ביפה את רישומיהם. מה חשוב בהדגשה הזאת היא שתשובה שכלית היא לא מופיעה אלא לאחר המדרגות הקודמות? כי תשובה שכלית אין הכוונה מה שמבינים בלימוד אמונה. כולם, אם לא כולם, אז רובכם יודעים כמה חשוב בעיניי לימוד אמונה, וחשוב לדעת מה התוכן של מה שאתה מתעסק בו ומה התוכן של מה שאתה מדבר אותו. נכון, אבל זה לא אומר שברגע שיש לך את הבנת העניין אז אתה שב בתשובה שכלית. זאת אומרת, מה זה עכשיו תשובה מאהבה ותשובה שכלית של הרב קוק? זה לדעת להסביר שלהסתובב בבית הכנסת עם כל מיני צמחייה כזאת זה דבר גדול ונשגע וכו', ויש לך אחלה הסבר, סגרת את הפינה. לא בכך שאתה שבת בתשובה שכלית. יכול להיות שאתה לא תוכל לשוב בתשובה שכלית עם התפיסה שלך את המצוות היא תפיסה שטחית. יכול להיות, אבל נניח ואתה לא מסביר בצורה שטחית, אתה מסביר בצורה עמוקה, לא חתום ששבת בתשובה שכלית. קודם כל הראייה שלי, ואחר כך ההסברה. כי אם זה העניין, אז מה הבעיה? לא שבתי בתשובה גופנית, לא שבתי בתשובה נפשית, לא שבתי בתשובה מסורתית, ואני יכול להסביר מצוין. אז למה הרב כותב שזה רק אחרי שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית? זו הראיה, אבל באמת לא צריך ראיה. כי מה העניין? אנחנו מדברים פה על מימדים שמתוכם האדם שב בתשובה. מה שאתה יודע להסביר, זה לא מה שאתה. יכול להיות, שוב, שהשכל זה מרכיב מאוד מאוד מרכזי במה שיכריע את מה שאתה, אבל לא תמיד. יכול להיות שהשכל הוא סך הכל אוסף של ידיעות, אוסף של אינפורמציות, אבל זה נשאר במישור האינטלקטואלי בלבד. אז מה זה התשובה השכלית? ולמה יש פה את הביטוי הזה תשובה שכלית? כי זה באמת, מה יעשה הלומד הלא מורגל? הוא בקלות יכול לבוא אל הטעות הזאת. המילה השכלית, והנה תרגיל טוב, שכיבת צמיחה טובה בשבילנו, צריך להיזהר, כשאתה אומר את המילה השכלית, לא תמיד כוונת המשוררים למה שאתה מתכוון כשאתה אומר את המילה שכל. כי אצלנו השכל קשור מאוד מאוד אינטואיטיבית עם מה ששללתי, שזה הלימוד, ההבנה. ובסדר, זה בצדק קשור, וגם מה שאני אסביר לכם תכף במה שאני חושב שהרב מתכוון פה שכל, אז תעשו אחד ועוד אחד, כבר תראו שזה באמת, באמת באיזשהו מקום כבר מתמשק, אבל זה לא הנקודה. מה הנקודה? במחילה מכבודכם אני אגיד לכם ביטוי של אחד מחכמי אומות עולם. כי איך שהוא אומר, אז יכול להיות שזה חלק מהמושג שכל של קדמונים, וממילא גם כן יכול להופיע אצל אחרונים. יש ביטוי ככה. במדמה אנחנו מכירים את הגופים או את המציאות, ובשכל אנחנו מכירים את עצמנו. כך אומר אחד מהפילוסופים. במדמה אתה מכיר את מה שמחוץ עליך. כשאתה חווה את החיים במה שמתראה לפניך, זה באמצעות המדמה. לא משנה כרגע איך עובד המדמה ומה תכונתו ואיך קולטים את הרשמים הבאים אל האדם מהחוץ, זה פחות חשוב. זה בפעם אחרת. אבל מה שחשוב לי עכשיו זה הסיפה. בשכל אנחנו מכירים, בשכל מכיר האדם את עצמו. תשובה שכלית זה תשובה שמגיעה מעמידה על העצמיות שלי. זה פירוש המושג, או במילה קצרה יותר, אוטונומית. לא תשובה הבאה מנורת הזרה של הגוף, לא תשובה הבאה מנורת הזרה של המצפון, לא תשובה שבאה מנורת הזרה של הקשר למסורת, אלא תשובה שבאה ממני. על ידי השכלים אנחנו מכירים את עצמנו, זאת אומרת, הזהות שלנו עם עצמנו היא נקראת השייכות אל השכל. התשובה השכלית, התשובה שנובעת מן הנקודה הכי פנימית שלי. אתם מבינים עד כמה זה רחוק ממה שאני יודע להסביר? זה האדם שב בתשובה כי זה מה שיש לו בחייו. האדם אוהב את חייו מן השכל. זה משפט קרוב למה שכתוב פה. לא צריך עכשיו גירויים שאני אוהב את החיים שלי כי גורם חיצוני כזה או גורם חיצוני אחר. אני פשוט אוהב את החיים שלי בצורה טבעית, פשוטה, אוטונומית, לא זקוקה לסיועים חיצוניים. תשובה שכלית זה שייכות אל התשובה. האדם שב בתשובה ביחס לכל מה שצריך לשוב בתשובה, כי זה מה שיש לו בחיים. אין לו שום התעוררות שהיא מנוגדת לזה. עד הרבה, הוא מתנגד למה שהוא לא תשובה. יש לו התקוממות פנימית, לא מצפון. לא מצפון. מצפון זה עוד כוח פרטי באדם. פה מדובר על הטוטליות. מה שיש באופן טוטלי במרכז החיים של האדם. לכן מאוד ברור שהתשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית. זאת אומרת, לא תהיה לך את הישרות הבסיסית הזאת שנאמנת לקוד העצמי של האדם במדרגות הבסיסיות, בטח שאתה לא מצוי במדרגה שחשפת, חילצת את הישרות הפנימית שלך בשייכותה אל התשובה. אז קודם כל רכשה לה את התשובה הטבעית, בין בצדדי הגוף שלה, בין בצדדי הנפש שלה. אחר כך האמונית, ובסופו של דבר זה הכל, גם התשובה הטבעית, גם התשובה האמונית, זה חזרה אל הסדר. רכשה לה את הטבעית והאמונית, שכבר באה למדרגה העליונה, אשר לא רק צער גופני ונפשי ורוחני, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, אם מפחד עונש או רושם כל דבר חוק ומשפט, אתם רואים, זה הסגנונות השונים שדיברנו על התשובה המסורתית, אם מפחד עונש או רושם או כל דבר חוק ומשפט הבא מהן הם פנים הנפש גורמים באמת התשובה. כי אם הכרה ברורה, זהו, יש לו הכרה ברורה, זה מה שהוא מכיר בחייו. הכרה, לא הבנה למה זה חשוב לחזור בתשובה, אלא זה מה שאני, זה תפיסת עולמי, שיש לי רק לשוב בתשובה. הבא מהשקפת העולם והחיים השלמה. איך ישנה תשובה שבאה מהכרה ברורה, תשובה של הכרה ברורה? כי היא באה מהשקפת עולם וחיים שלמה. זהו, השקפת העולם, השקפת החיים, היא שלמה. היא תופסת את המציאות כהווייתה באופן מלא. אשר עלתה למעלתה אחרי אשר התפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו ביפה את רישומיהם. אחרי שיש פה מה שנקרא א' ב' של תשובה גופנית, תשובה טבעית ותשובה אמונית, אז אפשר לסמוך על הכיוון הפנימי של האדם שהוא יהיה נוטה אחר התשובה, כי כבר יש פה השקפת עולם וחיים שלמה, ולא חסרה, חסרה כתוצאה מהקלקולים שלו, כי הוא פשוט חי את חייו בצורה מעוותת, אז לא תהיה לו השקפת עולם וחיים שלמה. עכשיו זה ברור שמה ששללתי, עניין הלימוד, הוא עניין מרכזי מאוד ביכולת שלי לשוב תשובה שכלית, אבל זה לא התשובה השכלית. הייתי אומר ככה, תשובה שכלית זה תשובה ש נובעת מן היושר הנשמתי שלנו. האדם מצליח לחשוף איזשהו אפיק בינו לבין הנשמה שלו. אתם יודעים, אני זה לא הנשמה שלי. נכון? מי זה אני? כשאתם אומרים בבוקר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי. מי אמרה את זה? הנשמה? אז אולי גם לא הגוף. בוא נאמר הרוח. הרוח ממללה שלנו. זה אנחנו. אני שלי, כלומר מה שאני חי בתודעה האקטואלית כל הזמן, זה נקרא הרוח שלי. יש באישיות שלי מרכיב פנימי יותר, אבל הוא לא בתודעה הגלויה, זה נקרא נשמה. הנשמה היא, כמו שכבר דיברנו, היא תמיד מתפללת, היא תמיד מתרפקת על קונה, אבל זה לא אני, זה לא התודעה הגלויה שלי. התשובה השכלית זה תשובה שהנה יש צוהר בין התודעה הגלויה שלי למה שזורם בתוככי הנשמה. פתחנו, הצלחנו לשבור את השכל. אז זה תלוי בישרות הבסיסית של המדרגות הקודמות, וכן, זה גם תלוי ביכולות השכל שלך, לא של הפסקה פה, אלא השכל הלימודי. כי הכוח שיאפשר לנו להגיע אל הנשמה זה קודם כל להשכיל את המציאות. אבל ההשכלה הזאת לא היא העניין. אתן לכם דוגמה, יש שבת. בשבת יש לנו נשמה יתרה, נכון? אז איפה, מי, איך מרגישים את הנשמה היתרה הזאת? אז אני אשאל אותך, ביום חול אתה מרגיש את הנשמה הלא יתרה שלך? בסדר, אבל איך מרגישים את הנשמה היתרה הזאת? אז יש כנראה גדולי עולם שהייתה נכנסת שבת, היו, זהו, מבחינתם הם בעולם אחר, הם סובייקטיבית במציאות שהיא מציאות חיים אחרת מיום חול. קח להם את השעון, הם ידעו שנכנסה שבת. אנחנו לא שם. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לאט לאט להשכיל כל הזמן מה זה שבת. מה העניינה של השבת? מה קורה בשבת? מה המעלתה של השבת? וככל שנצליח להשכיל טוב יותר את כל המהות שמתווספת לנו בשבת, אנחנו רק משכילים את זה. אבל ככל שנשכיל את זה, אולי גם בסוף נהיה את זה. אבל גדולי עולם, אני יודע, אור החיים הקדוש, כשנכנסה שבת, הוא לא היה לו הבנות מה זה שבת. הוא היה לו שבת. אבל אנחנו צריכים להתחיל להשכיל את זה קודם כל. שלב ראשון זה להשכיל את זה, לדבר על זה. זאת אומרת, אנחנו לא נאכל כמו אור החיים הקדוש בשבת. כנראה שהאכילה שלו הייתה אחרת לחלוטין. אבל אנחנו נצטרך להשכיל איך אמורה להיות אכילה בשבת. אז אותו כנל פה. אבל הנקודה, תשובה שכלית, להגיד אנחנו שווים בתשובה שכלית, כי אנחנו לומדים שעתיים, שלוש אמונה ביום, זה לא מדויק. תשובה שכלית זה הרבה יותר עמוק מזה. זה שתהיה, יש ביטוי כזה, ביטוי פנימי, כרדף אחריו, כמן דרדף בתר חיוי. ככה רודפים אחרי הקדוש ברוך הוא. כמו שאתה רודף אחרי החיים שלך, אתה פעם למדת סדר בישיבה, למה אתה צריך להטיב את החיים שלך? שמעת על זה שיעור משכנע? כלום. אוי ואבוי, אם אנחנו נצטרך לשמוע שיעורים, למה להטיב את החיים שלנו? אז התשובה השכלית זה כמן דרדף בתר חיוי. אני רודף אחר החיים שלי, זהו. הרדיפה אחר המצוות וההתעלות בתורה ובכל ענייניה, זה כמו לרדוף אחר החיים שלי, זו המדרגה. מדרגה העליונה. תשובה זו הכלולה מהקודמות, היא הבסיס הכי פנימי שלהן. היא מלאה כבר עושר אין קץ. פה האדם הוא מאושר באושר אין קץ. כי מתי אנחנו מאושרים? מה? תיקון של מי? רגע, רגע, הוא יש לו את הספר החדש. כתוב פה אור? צריך כתוב עושר. טוב, זה ברור של הספר הצהוב יש יש אבל זה כן גורם לי לחשוש, לא יודע. אתה אומר פה לא תקנו את זה גם? מה היה לפני? איך? כן, אני מבין, במוסד הרב קוק רשום אור. יש פה למישהו עוד איזה הוצאה של הרב פילבר, משהו?
פה משהו.
אוי, אצל הרב לונדין גם אושר? אושר. לא, אם לא היה הוצאה חדשה, לא הייתי חושב פעמיים, זה ברור שהספר הזה יותר מדויק, אבל אחרי שיש הוצאה חדשה, הם לא בדקו את זה אפילו. טוב, עוד סיבה. אה? וזה גם יותר חדש מזה, כן. טוב, אז אני הולך על האושר. נצטרך בסוף לדרוש על האור, נדרוש על האור, אבל לי כתוב אושר. תשובה זו הכלולה מהקודמות היא מלאה כבר אושר אין קץ. מתי האדם הוא מאושר? כשהוא מאושר, כשיש התאמה בין סגנון החיים לנקודה העצמית. זה האישור שבזה, זה האושר שבזה. ובתשובה הזאת היא באמת מתמלאים באושר, כי האדם עומד פה על סוד חייו, על נקודה העצמית שלו. הנה, הכל זורם בצורה ישרה, בלא קלקולים. זה לא כמו התשובות הקודמות שיש את האדם ויש את הגורם החיצוני שדוחף אותו לתשובה. אלא האדם מצוי במעיין התשובה, וזה מציאות חייו הפנימית. תשובה זו, הכלולה מהקודמות, היא מלאה כבר אושר אין קץ. היא מהפכת את החטאים כולם לזכויות. מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים, ומכל ההשפלות עליות נהדרות. אז זה על פי דברי הגמרא המפורסמת, שמי ששב בתשובה מהאהבה, זדונות נהפכים לו לזכויות. יש הרבה פירושים, אמרנו כבר, של הרב לדברי חז"ל האלו, מה זה זדונות מתהפכים לזכויות. פה הוא כותב, מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים. מכל ההשפלות, עליות נהדרות. אם והיה שהאדם שגה, האדם השפיל את מצבו, אז בתשובה מאהבה, בתשובה שכלית, זה לא רק תיקון, אני מנסה רגע להבין מה כתוב פה ואחר כך להבין למה זה דווקא בתשובה השכלית. זה לא רק שיהיה איזשהו סידור טכני של הפסקת השגיאה ותיקונה, הפסקת ההשפלה ותיקונה רק באופן טכני, שינוי סדרי החיים שלי. אלא יש פה התחדשות של מצב פנימי, אני לא רק מפסיק לעשות את השגיאה, אני מפסיק להיות שייך בממדים הפנימיים שלי אל מדרגת השגיאה. ואז אומר הרב שמכל השגיאה היא מוציאה לימודים נשגבים. למה אני קצת מתלבט פה? כי לא ברור לי מה הרב אומר. האם הרב אומר שהיא מוציאה לימודים, לא בגלל המילה לימודים אני אומר את זה, בגלל, באופן כללי, בגלל התוכן. מה הכוונה? שהיא עוקבת אחר השגיאה ו... ומנסה להתבונן בה ולהבין, להבין מה, מה היה יכול להיות שורש שאפשר להוציא ממנו, והיה גם הוא לאלוקינו. והסירותי דמיו מפיו שקוצב מבין, מבין שיניו, והיה גם הוא לאלוקינו. אז מה, בגלל זה? בגלל שיש פה איזושהי עבודת התבוננות? ואז כן בתשובה השכלית יש את הדגש על ההתבוננות? או שנאמר שלא. ואז ברור למה אין את זה בתשובות הקודמות. או שנאמר שזה לא בגלל עבודת הלמידה הספציפית שיש, שהאדם עכשיו מתבונן בכל שגיאה, בכל השפלה. יכול להיות שתשובה שכלית, כשישנה התעוררות, לא ברור לי, אבל יכול להיות שכשישנה תשובה שכלית, איזושהי התעוררות אוטונומית לשוב בתשובה, וכיוון שזה לא רק שינוי טכני של החיים, אז תראה, מה שהיה מעורב שם עם השגיאה, אי אפשר לעשות את זה כשחור ולבן. זאת אומרת, להגיד, היה X, צריך להפוך להיות Y, כי אנחנו לא מדברים על שינוי המעשה בתשובה שכלית, אנחנו מדברים על שינוי תודעת החיים העצמית שלך. וה-X הזה שקראנו לו שגיאה, הוא באמת לא אפשר לסתום אותו כאיזשהו, זהו, מעשה מקולקל. אלא הוא כולל בחובו הרבה נטיות של חיים, אולי הרבה שאיפות שלא מומשו, אולי הרבה, בקיצור, זה מלא, כמו הדבר הכי פשוט לחיים, בחיים זה שהם מורכבים. והקלקול הזה הוא כולל בתוכו הרבה זוויות שונות של נטיות של חיים שבסוף נשפח בתוך קלקול. אבל הנטיות הללו צריך לברור אותן. כשישנה התעוררות של תשובה אוטונומית כזאת שהיא באמת מגיע האדם למדרגה שהוא מעלה את כל כוחות חייו באמת, אז בתשובה השכלית לא יכול להיות מצב של ויתור על כוחות החיים החיוביים. לא בגלל שאנחנו אומרים שאסור לעשות את זה, אלא בגלל שזה באמת התביעה הכי עמוקה. התביעה הכי עמוקה זה למקסם בכמות ובאיכות את כל הכוחות החיוביים שיש באדם. בעומק החיים של האדם. ושישנה שגיאה שעכשיו שווים בתשובה מהשגיאה הזאת, אז לא עושים רק איזשהו מעבר חציית הכביש, אלא יש פה טיפוח הצדדים הטובים שקיימים, רק שבוסטו בסוף בצורה שלילית. ואם האדם, דוגמה שטחית, האדם הוא לא הניח תפילין כי זה היה נראה לו, אני יודע, משהו פגני כזה, אז כשהוא שב להניח תפילין, אז תשמע, יש פה יסודות של אומץ, של, אני לא מדגדג בסוגיה, אבל יש פה איזה שהם יסודות של אומץ, יסודות של, של כנות, שהביאו אותו אל אותה שגיאה. עכשיו יכול חלילה לבטל את זה. אז יש בשגיאות לימודים נשגבים. זאת אומרת, תראה, היו פה כוחות שבאמת התעלות אוטונומית גם כן דורשים אותה, אותן, את הכוחות האלה, אותם. מכל ההשפלות, עליות נהדרות. אנחנו מזהים בהשפלה איזשהו מנוף שיכול לקדם את האדם. עד הרבה לעשות אותו עוד יותר גדול ממה שהיה לפני כן. זו ההתלבטות שלי. וגם פה אז ברור למה זה דווקא בתשובה הזאת. זאת היא התשובה שעיני כל אליה נשואות. זה קצת קשור להקדמה שעשינו. תבוא תקופה כזאת, כמו שהרחבנו בפעם הקודמת, של דיברת קצם גולה ואור הישועה הזרוחה, שכמו שצוטטתי לכם מרב נחמן, רב נחמן כותב, שזה צריכה להיות תשובה לעתיד לבוא. ועד שלא יגיע לעתיד לבוא, עם ישראל לא ישוב בתשובה כזאת. אבל הנה הוא מגיע, והתשובה הזאת היא עיני כל אליה נשואות. איפה? הם דיברו עם הרב, אמרו לו שהם רוצים תשובה מאהבה, אין להם מושג מה זה אומר. אבל הרב יודע להסתכל לעומק של מה שיש בחברה, בתרבות, בדור, ואת זה היא מחפשת. היא מבקשת את האושר אין קץ הזה, את ההתעלות העצמית הזאת, לא כגירויים חיצוניים, ששוב, זה לא לילדים מה שכתוב במדרגות הקודמות. בוא נראה אותנו עומדים בזה. אבל העיניים הם אל הפסגה. התשובה שעיני כל אליה נשואות, שהיא מוכרחת לבוא, כי אי אפשר מבעלדיה, וגם סופה לבוא. חזק וברוך.